ערב טוב. מישהו ביקש לפני השיעור לשאול אותי אם כותרת השיעור היא טעות, כי כתוב בכותרת יציאת ישראל מישראל. אז הכותרת היא לא טעות, זה הסוגיה, אנחנו ניכנס לזה לאט לאט. זאת הסוגיה, והיא מחייבת עיון גדול מאוד. אבל לפני שניכנס לפרשה שלנו, או לשתי הפרשות שלנו, לפרשת וערה, אבל גם לפרשת שמות יחד עם וערה, אני מבקש, כפי שהתחלנו מן השבוע שעבר, לזכור עוד נקודה בליל הסדר ולנסות לעסוק גם בה. ככה ננסה בשבועות מכאן ואילך בעזרת השם, אגב הפרשות. סוגיה מאוד חשובה בליל הסדר היא סוגיית ההסיבה. הלילה הזה כולנו מסובים. אלא שהלילה הזה כולנו מסובים, זה לא רק שיר יפה במה נשתנה, זאת גם הלכה מאוד רצינית ומבחינות מסוימות גם מאוד קשה. מי שאכל מצה בלא הסיבה, בפשטות צריך לחזור ולאכול בהסיבה. שתה כוס מארבע הכוסות בלא הסיבה, צריך לחזור ולשתות בהסיבה. ישנה אפילו דעה להלכה, אנחנו לא נכנסים כמובן כאן ולא עוסקים פה עכשיו בפסיקה של הנושא הזה, שבדברים מסוימים צריך לחזור ולברך, כי מה שהוא עשה בלא הסיבה לא תופס בכלל. דין הסיבה הופך מרעיון נחמד של ככה חירות ויפה כזה ויושבים מסובין ואווירה טובה לדין של ממש, שאם לא יתקיים אז המצווה חסרה. השאלה היא עכשיו לא מה המקור בתורה, וזה פעם עסקנו בהרחבה על הפסוק ויסב אלוהים את העם דרך המדבר ים סוף. ישנו מדרש מופלא שאומר שמכאן למדו שאפילו עני שבישראל לא יוכל עד שיסב. עסקנו בזה פעם בשיעור שלם ולא נחזור לזה. לא נראה שהדבר הזה הופך את מצוות הסיבה למצווה מדאורייתא. לא ראינו אף אחד שטוען טענה כזאת. ובכל זאת, זאת פעולה שהמצווה חסרה בלעדיה. וצריך להבין את עניינה. עד כדי כך שהדין הוא שצריכים לדאוג לעני שבישראל כל השנה ובליל הסדר במיוחד, וצריכים לדאוג שלעני שבישראל יהיו ארבע כוסות, ובמשפט הזה מתכוונים בעיקר להגיד, אל תחשוב שמספיק לדאוג שיהיה לו קידוש וכזית של מצה, אלא חייבים לדאוג לו למינימום של ארבע כוסות. וההלכה היא אפילו אני שבישראל לא יאכל עד שיסב. ואני שואל, ומה קורה אם העני, זה נשמע מצחיק קצת אבל זה רציני מאוד, שאין לו איך להסב, אין לו קרית, על מה יסב? אין לו. אז ההלכה היא שצריך לדאוג לו להסב. והשאלה היא קשה מאוד. אני שבישראל, עשו לי טובה, תדאגו לי לעוד קופסה אחת של גבינה במקום לקרית, להסב ולעשות את עצמי כאילו אני מלך לחצי שעה. אז אני אסב. אז מה? מחר בבוקר אין לי מה לאכול. המקרר ריק. כלומר, דין הסיבה, אם אני מסכם בשנייה אחת, הוא גם דין מעכב, אולי אפילו שצריך לחזור ולברך, אבל ודאי שבמצבים מסוימים צריך לחזור ולקיים את המצווה. והוא גם דין שחל על הציבור שידאג לעני שיוכל להסב. זה ודאי אומר שיש כאן רעיון גדול מאוד של דאגה לחירות של כולם עם ההסבה מתארת חירות, אבל מאיפה זה? מה הרעיון? מה היסוד של זה? הרמב״ם משייך כמובן את כל דין ההסיבה לעניין של חירות, רק נקרא את דבריו, ואז אנחנו מגיעים לפרשה. מקור 14, בתחתית העמוד מצד שמאל, נתחיל במקור האחרון. הרמב״ם בהלכות חמץ ומצא, פותח בהלכה הידועה בכל דור ודור, שימו לב תוך כדי קריאה ובכלל לא ניכנס לזה, הרמב״ם קצת משנה את המשפט ממה שאנחנו מכירים, בכל דור ודור חייב אדם להראות את עצמו כאילו הוא יצא, סליחה, קראתי כרגיל, כמו שאומרים, כאילו הוא בעצמו, זה תוספת של הרמב״ם, כאילו הוא בעצמו יצא אתה משעבוד מצרים, שנאמר ואותנו הוציא משם. ועל דבר זה ציווה הקדוש ברוך הוא בתורה, וזכרת כי עבד היית, כלומר כאילו אתה בעצמך היית עבד, ויצאת לחירות ונפדית. לפיכך, לכן קראתי את זה, כי ההלכה הבאה קשורה להלכה הזאת, לפיכך, כלומר, מפני שצריך להרגיש כאילו אתה היית עבד ונפדית, לפיכך, כשסועד אדם בלילה הזה צריך לאכול ולשתות והוא מייסב דרך חירות. צריך. זאת אומרת, אכל ושתה ולא ייסב דרך חירות, צריך מה? לחזור, וכך לומדים הפוסקים. לכל אחד ואחד, בין אנשים, בין נשים, חייב לשתות בלילה הזה 4 כוסות של יין. אין פוחתים מהם. ואפילו אני המתפרנס מן הצדקה לא יפחתו לו 4 כוסות, שיעור כל כוס מהם רביעית. אפילו אני שבישראל לא יאכל עד שיסב. כלומר, כל הלכות הסיבה הם כדי לקיים את עניין הכאילו הוא יצא בעצמו אתה משעבוד מצרים. אנחנו נרצה להבין את עניין ההסיבה הזה, ואנחנו מבקשים להבין את עניין ההסיבה ולהבין גם למה האחריות שלי לעני שיסב היא כל כך מהותית. אני מבין את חובת האחריות שלי לעני בלילה הזה, קמחא דפסחא מקדים את פסח, 4 כוסות, הבנתי. אבל למה פרט ההסיבה הוא חיוני שמן התמחוי נדאג לעני להסב? זה מוזר ממש. מן התמחוי דואגים למרגרינה, לא להסב. השאלה הזאת מחייבת עיון, אנחנו נשאיר אותה כדי לחזור אליה בסוף. פרשת וארא, משה רבינו מקבל את הציווי מן הקדוש ברוך הוא ללכת ולהגיד לעם ישראל את הבשורה הגדולה, והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי והבאתי אתכם אל הארץ. ומשה רבינו מגיע ואומר לעם את כל הבשורה. תגובת העם, מקור אחד, וידבר משה כן אל בני ישראל, ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. האמת, לא צריך כל כך הרבה להסביר את הפסוק, הוא נראה די פשוט. גם די הגיוני אני מתכוון למה. משה ודאי אמר דברים גדולים מאוד לעם ישראל, חירות וגאולה, ומורשה אני השם, אבל יהודים שצריכים לדעת איך הם שורדים את הלילה הזה כדי לא להיזרק ליאור, אין להם כוח עכשיו לשמוע דברים גדולים. ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. הדבר אדוני אל משה לאמור, בוא, דבר אל פרעה מלך מצרים וישלח את בני ישראל מארצו. זה נשמע את מטלה קשה קצת אחרי ההצלחה המסחררת מקודם. על זה עונה מיד משה, וידבר משה לפני השם לאמור, הם בני ישראל לא שמעו אליי. איך ישמעני פרעה ואני ערל שפתיים? רבים שואלים את השאלה הידועה, עסקנו בפעם שיעור שלם, איזה מין קל וחומר זה? הם בני ישראל לא שמעו אליי, למה הם לא שמעו? מקוצר רוח ומעבודה קשה. אז מה זה ואיך ישמעני פרעה? הרשע הזה ודאי לא סובל מעבודה קשה. אז מה זה קשור? תגיד, הם בני ישראל לא שמעו אליי, כי זה העם שלי והוא לא מוכן לשמוע את זה, אז איך ישמע פה? הבנתי. אבל איך זה קשור לכאן? ואני ערל שפתי. בשמה באה התוספת הזאת? אני כבר יודע את זה. ועל זה כבר גם נתנו תשובה מזמן, אהרון יהיה לך לפה. אבל כל השאלות האלה מתגמדות לעומת השאלה שבאה בעקבות תשובתו של הקדוש ברוך הוא לשאלה. וידבר השם אל משה ואל אהרון, ויצווהם אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים, להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. איך אומרים? שכוח. משה רבינו בא ואומר, ריבונו של עולם, סיכום ביניים, בני ישראל לא שמעו אליי, פרעה בכלל חבל על הזמן, אני ערל שפתיים, אבל לא משנה, ואומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה 100% צודק, לכן תלך עכשיו אל בני ישראל ואל פרעה ותגיד להם, בציווי אתם זזים מפה. 60 שניות זזתם. ופרעה ודאי יתייצב מיד בדום מתוח והוא יתחיל לזוז. מה כתוב פה? אבל האמת שהשאלה הרבה יותר קשה מזה, אני חוזר לפסוק בקריאה מדויקת של חלק ממנו רק. בוא נקרא שוב את פסוק י' ג'. תעזבו רגע את פרעה. וידבר, השאלה הראשונה שלי, זה לא מבין בך כתוב. מה ויצווה? מה שייך ויצווה? מי ויצווה עכשיו? ויצווה, אתה רוצה להוציא אותם, תעשה נס, תוציא. אתה אמרתי ללכת לדבר. זהו, עוברים עכשיו לציוויים. גמרנו, שאלה א' ברורה. ב', אני חוזר לפסוק. וידבר השם אל משה ואל אהרון, אם היה כתוב, ויצווהם אל פרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל מארץ מצרים, אז הייתה נשארת לי רק השאלה הראשונה, אבל אני מבין על מה מדובר. למי יש כוח להוציא את בני ישראל מארץ מצרים? לפרעה. תגידו, אתם מבינים את ההתחלה? וידבר השם אל משה ואל אהרון, ויצווהם אל בני ישראל להוציא את בני ישראל מארץ מצרים? ככה עובדים? הם יגידו, אנחנו מוכנים. ויצווהם אל בני ישראל להוציא את בני ישראל. עכשיו אני יודע שהנטייה הראשונה, ועשינו את זה יותר מפעם, היא לומר, גם בני ישראל לא כל כך רצו לצאת, כי הם רצו להישאר בגלות, וישב ישראל בארץ מצרים, בארץ גושן, אולי. אבל אז זה לא טוב בו בעברית, זה לא פשט. זה בקושי דרוש. כי בפסוק הזה לא כתוב, ויצווהם אל בני ישראל לצאת מארץ מצרים. כתוב פה ויצווהם אל בני ישראל להוציא את בני ישראל. בני ישראל ודאי לא מוציאים את בני ישראל. אגב, הכותרת יציאת ישראל מישראל מנסה להבין פשוט את הפסוק. איך בני ישראל מצווים להוציא את בני ישראל? מה כתוב פה? והשאלה השלישית, הייתי מחפש בפסוק הזה עוד מילה אחת, זה נשמע קצת משונה. אולי לפחות תגיד להבדיל באמצע. וידבר השם אל משה ואל אהרון ויצווהם אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים. להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. זו אותה סוגיה, באמת. איך זה מתחבר? פרעה רשע, מנובל, הורג ילדים, זורק כל הבן הילוד היאורה, לא יודע עוד מה אתה הולך להגיד, אבל בני ישראל בעיה כזאת, בעיה אחרת, מה זה שייך בכלל? ויצווהם אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל מארץ מצרים? סיכום. א' לא מבין בכלל מה הפסוק אומר, ויצווהם. ב' איך בני ישראל מצווים להוציא את בני ישראל? ג' מה השידוך הזה של בני ישראל ופרעה? ד' זה שאלה אחרונה, אני מבטיח. נו, אז מה הוא אומר להם? תוציאו את בני ישראל מארץ מצרים, אז למה הייתם מצפים עכשיו? קדימה, בואו, דבר אל פרעו, תלכו את בני ישראל. עכשיו הפסקה. בריק. אלה ראשי בית אבותם. מקודם אמרנו שכוח, עכשיו אנחנו אומרים מזל טוב. בני ראובן בכור ישראל, חנוך ופלו, חצרון וחרמי, אלה משפחות ראובן. ואחרי זה יש בני שמעון. ואחרי זה יש בני לוי. וגומרים בבני לוי ואומרים, הוא אהרון ומשה, הם המדברים אל פרעו להוציא את בני ישראל לצבאותם. ואז כתוב, הידבר השם אל משה, בוא דבר אל פרעו מלך מצרים. נו, בסדר, אז למה עשית הפסקה? מה קשור פה כל ההפסקה הזאת? הפרשה קשה מאוד. רשי אומר, מקור שתיים, ויצווה אל בני ישראל, אבל אנחנו נראה את זה במהירות, כי אני רוצה להגיע לעיקר שלנו, הפעם. רשי אומר, ויצווה אל בני ישראל, ציוום עליהם. מאוד יפה. ויצווה אל בני ישראל, הכוונה היא, ויצווה על. כלומר, מה תהיה הדרך שבה אתם תדברו עם בני ישראל? שאלת איך עושה פה העסק עם פרעו, חס וחלילה, אין שום קשר. עכשיו בא משה ואמר, בא הקדוש ברוך הוא, סליחה, ואמר למשה, אני מבין, לא שמעו אליך מקוצר רוח או מעבודה קשה, בוא אני אעזור לך איך לדבר. ויצווהם איך לדבר עם בני ישראל, ויצווהם איך לדבר עם פרעו מלך מצרים. בסדר גמור. מהו ציוום? לא כתוב, וזה הקושי. אומר רשי, אני חוזר, ציוום עליהם, על בני ישראל, להנהיגם בנחת, ולסבול אותם. ואל פרעו מלך מצרים, ציוום עליו, לחלוק לו כבוד בדבריהם. ורשי מודה, תראו את שתי המילים האחרונות בפירוש, זהו מדרשו. אני מודה, זה לא פשט. מעניין מאוד שהוא קודם כל אומר את המדרש, ורק עכשיו הוא אומר הוא פשוטו. הרבה פעמים רשי אומר גם פשט וגם דרש, אבל הוא פותח בפשט. כשהוא מחליט לפתוח במדרש, כנראה הפשט הוא באמת כל כך קשה. כלומר, מה שאתם אמרתם, הפשט בדרך כלל קשה, זה עוד לא קשה. זה קשה קשה. לכן אני אפילו, אין לי ברירה אלא לפתוח במדרש, להודיע לך זה המדרש, ועכשיו אני אגיד לך את הפשט. למה? כי מה הפשט? הוא פשוטו, ציוום על דבר ישראל ועל שליחותו אל פרעו. ורשי ממשיך שם, לא הבאתי את זה בצילום מקוצר מקום, ורשי אומר, והיכן השליחות, זה יהיה אחרי אלה תולדות בית אבותם. נו, ובשביל מה ההפסקה? לנוח. אז זה באמת קשה בפשט. לכן הוא אומר, נגיד את המדרש, והדרש יפתור את בעיית הפשט, ומה זה ויצווהם? ציוום להנהיגם בנחת. זה לא הנושא שלנו, כי לא נלך בדרכו של רשי היום בעניין, אבל אני כן רוצה להגנתו של, פרשן דאטה, כפי שהוא נקרא על ידי כל גדולי הדורות, כל ההיסטוריה, להבין איך רשי לקח פה את הדרך הזאת, נדמה לי שמדרשו מסתדר עם פשוטו מאוד, וזאת הערה מדהימה, אבל אני אומר אותה ממש רק ברגע אחד. הרלב"ג, רב לוי בן גרשום, קורא את הפסוק הראשון במקור אחד, בכלל בצורה אחרת ממה שאנחנו מצפים או רגילים. ולפי הרלב"ג, לעניות דעתי, דברי רש"י במדרש יכולים להפוך לפשט. מה רש"י אמר? שמה זה ויצווה אל בני ישראל? ציוום להנהיגם בנחת. אל תהיו תרחנים, הם סרבנים, קשה איתם, הנהגת ציבור זה לא לתת שיחה בכולל. לא תמיד זה הכי נוח. תדע לך. יכולים לצעוק, יכולים ללכת, יכולים להתרגז, יכולים להגיד הפוך. תתרגל. ציוום להנהיגם בנחת, על מנת, כן. הרמב״ם פוסק את זה בהלכות סנהדרין, שכל דיין צריך לדעת, וילמד את זה ממשה רבינו, שציוום להנהיגם בנחת. הרלב"ג קורא את פסוק ט', למה טענו, זה לא כתוב פה. ויצווהם לבני ישראל, לא היינו עולים על זה. על הרלב"ג אומר שבפסוק ט' כתוב אחרת ממה שאנחנו רגילים. וידבר משה כן אל בני ישראל ולא שמעו אל משה. נו, מה כתוב? מקוצר רוח ומעבודה קשה, נכון? מה זה מקוצר רוח? קוצר רוח, בני ישראל, קוצר רוח. למי יש כוח לשמוע עכשיו והוצאתי והצלתי? אומר הרלב"ג, לא. מקור שלוש. והנה דיבר משה אלו הדברים אל בני ישראל בזולת אמצעות אהרון. אהרון הרי עוד לא נמצא פה. וידבר משה, נכון? ועכשיו אומר הקדוש ברוך הוא, וידבר השם אל משה ואל אהרון. מה זה קשור? תלי פעות. ולא האמינו בני ישראל בדברי משה, נורא, אם מלא הרלב"ג לא הייתי מעיז לפרש כך. ולא האמינו בני ישראל בדברי משה, למה? לא האמינו, הכוונה היא לא קיבלו, לא הכניסו, לא הפנימו. למה? מפני קוצר רוח משה. אתם שמעתם את הרלב"ג? ולא שמעו אל משה מקוצר רוח שלו. מה, 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 מה? הוא מסביר מיד, שנבין, אסור לעצור פה באמצע. מפני קוצר רוח משה להתבונן בסידור דבריו כראוי, כדי שייפה להם זה המאמר באופן שיכנסו דבריו באוזניהם. והיה זה כך מפני רוב התבודדות משה בהשגות האלוקיות. פילי פלאות הרלב"ג. משה רבינו בא ואומר והצלתי. הוא אומר והצלתי עם כל 70 השמות המפורשים. כל הזוהר הוא אומר להם, והוצאתי והצלתי. והם לא הבינו מה הוא רוצה. ולא שמעו אל משה מקוצר רוחו להתעסק ברמה שהם עכשיו נמצאים בה. המדרגה של משה היא כל כך עליונה, שהוא פשוט לא יכול, הוא מנסה הכל. אמרתי לך ריבונו של עולם שלא יש דברים אנוכי. אני אתן את חיי, הרי מה פירוש אני אתן? למה אני במדיין? כי נתתי את חיי כדי להציל איש עברי מיד איש עברי. אתן את כל חיי, רק אני לא יכול. אני יכול לעמוד בסנה ולשמוע משה משה בלי פסק, בין המשה הראשון למשה השני, זה אני יכול. אני לא יכול. ולא שמעו אל משה מקוצר רוח, זה רלב"ג נורא, מקוצר רוח ומעבודה קשה. קוצר רוח של משה. לפי זה, וידבר השם אל משה ואל אהרון, ויצווהם לדבר איתם בנחת. כלומר, את מי הוא ציווה? אמר למשה, אדוני, אתה לא יכול? אז אתה מצווה. אל תהיה יכול. מרגע זה אתה מצווה. זה בסדר גמור. אתה מצווה על בני ישראל לא לדבר בקוצר רוח. אני מכניס את הרלב"ג ברש"י. רש"י לא מסביר את קוצר רוח כמו הרלב"ג. אבל לפי דברי הרלב"ג זה מדהים. אז אולי באמת אפשר להבין כאן את המכלול של הדברים. אז זה פירוש מעניין מאוד שאני שם אותו בצד, והוא הדרכה מדהימה להנהגה, למחשבה, איך מגיעים אל... לפעמים גודל השגתו בהתבוננות האלוקית גורמת לי את אי היכולת להגיע אליך. וחובתו של מנהיג זה לצמצם את גודל השגתו בהתבוננות האלוקית עכשיו. נחמן אומר שזאת המסירות נפש של מנהיג. את נפשו הוא מוסר. את הרוח הוא צריך למסור. את היכולות הוא צריך למסור. כי הוא עוסק בדבר יותר חשוב, להגיע לעם ישראל. זה הכי עמוק שיש. זה יותר חשוב. הרלב"ג הזה מעניין מאוד. אבל אני ברשותכם משאיר אותו ועובר לשיטה שבה אני רוצה להתמודד היום. פתחנו בעניין הסיבה, ואני חוזר לפסוקים כדי לנסות להבין את הדברים. הירושלמי לומד את הפסוק הזה בצורה מדהימה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. מקור 4 ירושלמי במסכת ראש השנה, וכאן אנחנו מתחילים, עד כאן הקדמה. ויצווהם אל בני ישראל. אמר רב שמואל ברב יצחק, וידבר השם אל משה ואל אהרון ויצווהם אל בני ישראל. על מה ציווהם? זאת אומרת שהירושלמי דורש להבין כאן ויצווים לא במובן של רשי. ויצווים להתנהג X. אלא ויצווים הוא ציווה אותם על משהו, על מה? הרי לא יכול להיות שהוא ציווה אותם לצאת ממצרים. על מה ציווהם? מה התשובה בפסוק? להוציא את בני ישראל, רק אנחנו לא מבינים את זה, נכון? על מה ציווהם? על פרשת שילוח עבדים. ואתיה כהי, זה הולך כמו דאמר רבי הילה, לא נענשו ישראל אלא על פרשת שילוח עבדים. הדהוד הכתיב, מקץ שבע שנים תשלחו איש את אחיו העברי וכו' וכו'. עוד שנייה נראה את הפסוקים. זה לא יאמן מה שכתוב פה. אומר הירושלמי, משה הולך לדבר עם עם ישראל, ועם ישראל לא שומע אל משה מקוצר רוח, עכשיו כמו ההבנה הרגילה, מקוצר רוח של העם ומעבודה קשה. חוזר משה רבינו אל הקדוש ברוך הוא ואומר לקדוש ברוך הוא, אז יש לי פתרון. תגיד להם שדבר ראשון, הם שישחררו את עבדיהם בעצמם. תפסיקו לדבר על המצרים. יותר מדי יהודים משעבדים יותר מדי יהודים. לא יאמן הירושלמי הזה. תשלחו עבדים. וזהו שאמר רבי הילה, לא נענשו ישראל אלא על פרשת שילוח עבדים. אני עוד רגע אראה את הפסוקים שמהם לומדים את זה, אבל לפני שרואים בכלל, נעשה רגע סדר בראש. למה ירדנו למצרים? מכירת יוסף. אני עוזב את ברית בין הבתרים עכשיו. מכירת יוסף, נכון? מה קרה במכירת יוסף? מכרנו אח לעבד. לעבד נמכר יוסף. למה נשארנו במצרים? כי התחלנו לשעבד אחד את השני. לפי הירושלמי, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, זה ודאי פרעה. אבל לאט לאט הנושא הזה של עבדות הופך להיות רעיון לא כל כך נורא. מן הסתם, בהבדלים אדירים, להבדיל בין איך יהודי משעבד יהודי לאיך פרעה עושה את זה. אין דמיון. עוד מעט נראה, זה דברים נוראים. המשך חוכמה שנראה עוד מעט יגיד, שפשוט היו בישראל חבורות גדולות מאוד, שהיה להם מאוד נוח עם זה. מאוד מאוד נוח עם כל המצב הזה, ואז נוצרה חברה אליטיסטית, שהחזיקה חברה אחרת בתור עבדים. אני יודע מה פירוש שהחזיקה חברה אחרת בתור עבדים? שילמו להם הרבה פחות משכר מינימום. אני לא יודע, לא משנה עכשיו מה. יש עוד כל מיני צורות לקרוא לזה. איך זה מתחבר לפסוק, איך זה מתחבר לכל, עוד רגע. אבל הירושלמי אומר שמדובר בפסוק הזה על יציאת ישראל מישראל. זה בכלל לא על יציאת ישראל ממצרים. ויצווהם אל בני ישראל להוציא את בני ישראל. מה מקורו? כי לכתיב, מקץ שבע שנים תשלחו איש את אחיו העברי. המקור, מקור חמש. פרק למדלת בספר ירמיהו. המלך צדקיהו המלך. אנחנו לפני הגלות לבבל. בימי צדקיהו, קורא צדקיהו לעם לשחרר את העבדים. וירמיהו בא לשבח את הפעולה הזאת. אלא שמיד אחרי פעולת שחרור העבדים בדבר המלך, חוזר העם ומשעבד אותם שוב. היהודים את היהודים. המצב מתואר בירמיהו בקור 5, וידבר הדבר אשר היה אל ירמיהו מאת השם אחרי קרות המלך צדקיהו ברית את כל העם אשר בירושלים לקרוא להם דרור. דרור זה השם של שנת היובל, עוד נחזור לזה בהמשך. לשלח איש את עבדו ואיש את שפחתו העברי והעברייה חופשיים לבלתי, עבוד בם ביהודי אחי הוא איש. וישמעו כל השרים וכל העם אשר באו בברית לשלח איש את עבדו ואיש את שפחתו חופשיים, לבלתי עבוד בם עוד וישמעו וישלחו. בסדר? אז היה יפה מאוד, שילחו את העבדים. וישובו אחריכם, וישיבו את העבדים ואת השפחות אשר שילחו חופשיים, ויחבשום לעבדים ולשפחות. כיבוש מחדש. ואז, וידבר אדוני לירמיהו מאת אדוני לאמור, כה אמר השם אלוהי ישראל, אנוכי קראתי ברית את אבותיכם, עכשיו שימו טוב לב, אנוכי קראתי ברית את אבותיכם, מתי מדויק? ביום הוציאי אותם מארץ מצרים, מבית עבדים לאמור. דוגרי, מה הפסוק הזה מזכיר לנו? אנוכי מבית עבדים לאמור, מה זה מזכיר לנו? אנוכי השם אלוקיך, נכון. אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. את הברית לשחרר עבדים שעוד רגע ידובר עליה, לפי מה שהירושלמי טוען, לא קרתו ביום הוציאו אותם מארץ מצרים, ביום הוציאו אותם מארץ מצרים, בחצות הלילה, בחיפזון, ברחו ממצרים. מתי קרתו את הברית? בהר סיני, יחד עם כל שאר המצוות. אחרי פרשת יתרו, באה פרשת ואלה המשפטים. מה מדובר פה? אנוכי קראתי ברית את אבותיכם ביום הוציאו אותם מארץ מצרים לאמור? מקץ שבע שנים, כך קראתי את הברית איתם. מקץ שבע שנים תשלחו איש את אחיו העברי אשר ימכר לך ועבדך שש שנים, ושילחתו חופשי מאימך. אני הייתי מבין שמדובר רק בענייני שמיטה. אומר הירושלמי, לא מדובר על שחרור עבדים. מקץ שבע שנים תשלחו איש את אחיו העברי אשר ימכר לך ועבדך שש שנים, ושילחתו חופשי מאימך, ולא שמעו אבותיכם אליי, ולא היטו את אוזנם. ותשובו אתם היום, כלומר, סיכום מה היה במצרים ביום הוציאי אותם, שמעו או לא שמעו? לא שמעו. ותשובו אתם היום, ותעשו את הישר בעיניי, לקרוא דרור איש לרעהו, ותכרתו ברית לפניי בבית אשר נקרא שמי עליו, אילו הייתם משחררים באמת את העבדים וממשיכים את המצב של אין שיעבוד, כולם בני חורין, סוגיה שלנו היא הסבאיו, כולם בני חורין, כי אז היינו נשארים בבית אשר לפניי, ולא היה מה? חורבן. אבל, ותשובו, פסוק תזיים, ותחללו את שמי, איך מחללים את שם השם? ותשיבו איש את עבדו ואיש את שפחתו אשר שילחתם חופשים לנפשם. זה ההגדרה הקלאסית לחילול השם. כי קידוש השם זה להגיד שרק הוא מלך. וכולנו עבדיו. ולהגיד שאתה עבד שלי זה חילול השם. ותכבשו אותם להיות לכם לעבדים ולשפחות. לכן, כה אמר השם. אתם לא שמעתם אליי לקרוא דרור איש לאחי ואיש לרעהו. הנני קורא לכם דרור נאום השם אל החרב, אל הדבר ואל הרעב, ונתתי אתכם לזעבה לכל ממלכות הארץ. לומד הירושלמי, ואחרי שרואים את הדברים בפסוקים ורואים את הירושלמי, זה נשמע פשט, פשוט פשט, אומר הירושלמי, על מה נענשנו בהמשך שיעבודנו במצרים? על זה שלא שחררנו אנחנו את אחינו. הדבר מסתדר עם מדרשים אחרים רבים. אחד המדרשים שואל למה הביאו חושך שלושה ימים. אתם זוכרים את דברי חז"ל על זה? המדרש במקור שש, מדרש רבה, מתאר מצב מעניין מאוד שהיה בעם ישראל, אנחנו לא חושבים על זה אף פעם. חושך למה הביא עליהם? יתברך שמו של הקדוש ברוך הוא שאין לפניו מסוף פנים, והוא חוקר לב ובוחן כליות. לפי שהיו פושעים בישראל, שהיה להם פטרוניים מן המצריים. בקיצור, מה? פרוטקציות, כספים, מצב כלכלי טוב מאוד, שווה לשמור קשר עם הממלכה. אגב, מאוד הגיוני בממלכה ששנים נועלה על ידי יהודים. והיה להם עושר וכבוד, ולא היו רוצים לצאת ממצרים. אמר הקדוש ברוך הוא, אם אביא עליהם מכה בפרסיה וימותו, יאמרו המצרים כשם שעבר עלינו, כך עבר עליהם. לפיכך הביא על המצרים את החושך שלושה ימים, כדי שיהיו קוברים ישראל את מיתיהם, ולא יהיו רואים אותם שונאיהם. ויהיו משבחים לקדוש ברוך הוא על כך. אז המדרש הזה מדבר על אותם אנשים שלא זכו לצאת ממצרים. אבל יש מהאחרונים שאמרו, המדרש הזה והדברים האלה מאוד מקושרים. כי אתה צריך להבין שהיו בעם ישראל מצבים של מעמדות חברתיים ומעמד חברתי גבוה שמאוד מסתדר עם מה שקורה. קשה להגיד את הדברים, אבל לשיא הקיצוניות מביא את הדברים, לשיא הקיצוניות שאני ראיתי, מביא את הדברים המשך חוכמה רב מאיר שמחה מדווינסק בפירושו על התורה. המשך חוכמה במקור שבע עונה פה על עוד שתי שאלות שאנחנו שאלנו ולא התייחסנו להן. שאלנו מה השידוך הזה של בני ישראל עם פרעו, ועוד לא קיבלנו תשובה. כי כמה שתגיד על בני ישראל מה שתגיד, מה מחברים את זה? ויצבם אל בני ישראל ואל פרעו. שאלה שנייה ששאלנו, זה מה פתאום נכנסים פה באמצע עם אלה תולדות ראשי בית אבותם, ראובן, שמעון ולוי. אומר המשך חוכמה רב מאיר שמחה מדווינסק, הצעה שרק הוא, זה אופייני לו, רק הוא יכול להגיד. זה דבר לא יאמן עכשיו. האור שמח, מקור שבע. מדהים. ייתכן, כך הוא כותב בפירושו, כי גם אז במצרים, אגב, פתיחה מרתקת, גם אז, הוא נמצא בבלרוסיה, במעבר בין התקופות, מתחיל לסוציאליזם, לא מתחיל, כי גם אז במצרים, היו גדולי האומה, הוא לא מדבר על הגויים עכשיו, היו גדולי האומה אשר היו שרים נכבדים ואפרטים. אפרטי זה חשוב. מבית לחם איש אפרטי. והם היו משעבדים את בני ישראל לעבדים שמכרו המצרים להם. אני רוצה שנבין את זה. זה נשמע קצת יותר נורא ממה שזה ואולי קצת פחות נורא ממה שזה. מדובר ביהודים טובים. בעצם כולם רוצים את זה. כי אתם יכולים לשאול לעצמכם מה פירוש להיות עבד לאיזה מצרי. צריך נס גדול כדי שאתה תצא מזה בסדר. באים היהודים ומקבלים כנראה בזול יהודים. כי ערך האדם הוא כלום במצרים. ויש להם כוח עבודה זול. עבודות קבלן, שזה שמות אחרים, שזה כל מיני שמות ועמים מתוקנים. לא חשוב. יש כל מיני. והם קונים מהמצרים את העובדים, האלה, ומהם היו בני חורין הרבה ושרים, אשר היו משעבדים את ישראל הנמכרים להם מהממשלה של פרעו. תשמעו את הנוסח. לכן ציווה השם יתברך שבני ישראל גם פרעו, אתם שמעתם מה כתוב פה? לכן ציווה השם יתברך שבני ישראל גם פרעו יוציאו את בני ישראל מהשעבוד. זה דילים. זה כולם ביחד. לכן ויצבם אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. עכשיו הדבר הנורא ביותר. אז מה הקשר עכשיו לאלה תולדות ראשי בית אבותם? איזה שבטים מוזכרים פה? ראובן, שמעון ולוי. טוען רב מאיר שמחה. ראובן, שמעון ולוי היו השבטים ששיעבדו. זה רק הוא יכול להגיד. לוי לא עסק בעבודה, ראובן היה הבכור והתחיל בזה שהוא לא היה בעבודה וזה עבר לשמעון ואז זה עבר ללוי ואז משה ואהרון מפסיקים את זה. וכיוון שראובן ושמעון ולוי הם היו בעלי הכוח, הם היו בעלי התפקידים, הם היו המקושרים לממלכה המצרית, היו בזה גם מן הסתם הרבה דברים טובים, אבל היו בזה גם הרבה הרבה דברים אחרים. אז עכשיו תחשבו על היהודי הפשוט, מה-75% שהם לא משלושת השבטים האלה, בא אליו משה ואומר לו, די רבותיי, זהו, מתחילה חירות בעולם. ויהודי שומע, וכבר אין לו כוח, אבל אם היה לו כוח להרים את השפתם, הוא היה צוחק. הוא אומר, על מה אתה מדבר בכלל? זה לא הפיך. לכולם זה משתלם. ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה, אין סיכוי שזה ישתנה. זה טוב לפרעו, זה טוב למשעבדים היהודים, זה טוב לעבריים, זה טוב למצריים, חבל על הזמן, לך. ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה, לא רק מעבודה קשה, אלא מחוסר אמון שמשהו פה הפיך. מערכת רקובה, מערכת כולה חיה כך. וידבר השם אל משה ואל אהרון ויצוון אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. אמר, עכשיו תגידו לראובן, שמעון, לוי, עכשיו תגידו לעשירים, עכשיו תגידו לאלה שיש להם כוח, שאתם תופסים שררה ולא מאפשרים יותר לשעבד אנשים. ולא שמעו אל משה. איך אומר הנביא ירמיהו? ולא שמעו אבותיכם אליי, ולא יטו את אוזנם. אגב, מאוד הגיוני, למה? כי אם אני עובד באפס פסיק משהו גרוש אצל יהודי, אבל יש לי את האפס פסיק משהו גרושים האלה, ובא אליי פתאום איזה חוזה גדול ואומר לי, ואני נותן לך 2 קילו חירות, אני אומר לו, שקויך, עם זה לא אוכלים ארוחת ערב. סוף הפסוקים שם, ואלה תולדות ראשי בית אבותם, ואז מביאים את ראובן, שמעון ולוי, ובסוף כתוב, הוא משה ואהרון אשר הם המדברים לפני פרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל לציב אותם. לומד המשך חוכמה, אני חוזר לסוף מקור 7, ולכך שמח לזה ייחוס השלושה השבטים, מה שאמרנו, שזה השבטים האלה, שיהיו כל משפחה ושבט צבא בפני עצמו, ולא ישתעבדו ישראל זה לזה. דבר לא יאמן. נורא מה שכתוב. אגב, המשך חוכמה מנתח פסיכולוגית, ניתוח מעניין מאוד, הוא שואל, למה ראובן, שמעון ולוי זה היה כך? יש לו ניתוח לא רגיל שם. אומר המשך חוכמה פשוט, אתם זוכרים מה יעקב ברך את ראובן, שמעון ולוי? גם הם לא זכו. והפעם הזאת לא ברך אותם כל כך. וראובן אמרו, אל תותר, וזה, ונכון? כוחי וראשית עוני, ויתר סט, ויתר אז. שמעון ולוי, ארור הפעם כי אז, וברתם כי קשת. מנתח המשך חוכמה, ניתוח נורא. הוא אומר, אלמלא היו נותנים להם עכשיו תפקידים ציבוריים רשמיים, אלמלא היו נותנים להם תפקידים ציבוריים רשמיים עכשיו, הם היו מרגישים מנותקים מהציבור. הם המקוללים. אלמלא הם היו מקבלים את התפקידים הרשמיים שלהם, הם פשוט היו חשים שהם מנודים. והקדוש ברוך הוא סובב את זה כך, שהם קיבלו את התפקידים האלה, אז זה צד אחד, אבל תבינו את הסכנה החברתית שנוצרת בצד השני. אתם מבינים את הרגישות שבגללה אני צריך לדאוג שאני שבישראל לא יוכל עד שיסד. אנחנו לא חושבים על החלק הזה ביציאת בני ישראל מארץ מצרים. אני לפי זה רוצה לנסות להבין מהלך הרבה יותר גדול, שיתחדש לי רק עכשיו. מהלך עצום שצריך לחשוב עליו מתוך הדברים האלה. כתוב בספר שיבולי הלקט, זה מופיע פה במקורות, בעל שיבולי הלקט מגדולי פוסקי חכמי אשכנז, שואל שאלה מאוד נכונה. הוא שואל למה בראש השנה וביום כיפור בתפילות אנחנו אומרים זכר ליציאת מצרים. הרי ראש השנה הוא לא זכר ליציאת מצרים, הוא זיכרון תרועה. ביום הכיפורים הוא גם לא זכר ליציאת מצרים. פסח, סוכות ושבועות זה זכר ליציאת מצרים. אבל מה הקשר בין ראש השנה ויום הכיפורים לזכר ליציאת מצרים? כך שואל השיבולי הלקט. השיבולי הלקט עונה תשובה, נקרא אותו, שלכאורה לא קשורה למה שאנחנו מדברים. מקור 10. למה מזכירים זכר ליציאת מצרים בראש השנה ויום הכיפורים? ותרץ, על פי מה שמבואר בגמרא ראש השנה בדף ט', שבראש השנה בטלה עבודה מאבותינו במצרים. וביום הכיפורים של יובל יצאו או יצאו העבדים לחירות. וכתיב כי עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים, עבדי ולא עבדים לעבדים, לכן שייך לומר בראש השנה ויום הכיפורים זכר ליציאת מצרים. לפי פשט, מה שכתוב בשיבולי הלקט הוא כך. בראש השנה חז"ל אומרים שלפי המסורת נפסק השיעבוד במצרים. על פי הפשט זה כך. בפסח הרי יוצאים ממצרים, לא בראש השנה, בפסח. ושישה חודשים לפני כן המצרים מאבדים כבר את כוחם ומפסיקים לשעבד בשישה חודשים האחרונים. כנראה שזה הזמן של המכות האחרונות, ואז המצרים כבר לא משעבדים. אז בראש השנה פסקה עבודה מאבותינו במצרים, אז מזכירים בראש השנה זכר ליציאת מצרים. קשה קצת, לא? וביום הכיפורים באמת לא קשור ליציאת מצרים, אלא מה ביום הכיפורים? ביום הכיפורים בשנת יובל, כל שנה 50 ביום הכיפורים, תוקעים בשופר, זוכרים? ביום הכיפורים תוקעים בשופר, ועבדים משתחררים לבתיהם. נכון? כל שמיטה צריך עבד להשתחרר, אבל אם אמור יאמר העבד, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא יצא חופשי, אז אפשר שישאל. עד מתי? עד היובל. ועבדו לעולם, הכוונה היא עד היובל. ביובל הוא יוצא לחופשי. מתי היציאה הסופית לחופשי? ביום כיפור כשתוקעים בשופר בבית הדין. והיציאה לחופשי הזאת מזכירה גם כן את החופש של יציאת מצרים. אז כאילו השיבולי הלקט שאל שאלה ונותן שני תירוצים. בראש השנה לפי המסורת הפסיקו המצרים לשעבד את היהודים. וביום כיפור אנחנו חייבים להוציא את העבדים לחופש. זה מה שמופיע בשיבולי הלקט. שמה ניתן להבין פה הרבה הרבה יותר לעומק. ואולי לזה מתכוון שיבולי הלקט, ואז זה דבר מופלא. מאיפה לומדים חז"ל שבראש השנה פסק השיעבוד של אבותינו במצרים? הם לומדים את זה מזה שכתוב לגבי יוסף, שיוסף בראש השנה יצא מבית הסוהר. וכמו שהוא יצא מבית הסוהר, כך נפסק גם השיעבוד מאבותינו במצרים. איך יודעים שיוסף יצא בראש השנה מבית הסוהר? איך יודעים שהוא יצא בראש השנה מבית הסוהר? מקור 11, פסוקים מפורשים בעצם. למנצח על הגיתית לאסף, שיר של יום חמישי. הרנינו לאלוהים עוזנו, הריעו לאלוהי יעקב, שאו זמרה ותנו תוף כינור נעים עם נבל. נו, פסוקים ידועים. תקעו בחודש שופר, בכסה ליום חגינו. איזה יום זה? ראש השנה. נכון? בחודש, בראש חודש, באיזה ראש חודש בשנה תוקעים בשופר? בחג שהלבנה מתכסה בו, בכסה ליום חגינו. ראש השנה. כי חוק לישראל הוא משפט לאלוהי יעקב, ומה קורה אז? נו, הפסוק הבא. עדות ביוסף סמו בצאתו על ארץ מצרים. שפת לא ידעתי אשמע. הסירותי מסבל שכמו, כפיו מידו תעבורנה. וחז"ל אומרים, כמו שאת הסבל שלא הסרתי, אצל היהודים כתוב, היר בסבלותם, והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, אז הסבל והסבל ראש השנה, צריך להבין את זה. מה הרעיון שיוסף יוצא בראש השנה מבית הסוהר? למה בכלל יוסף הגיע למצרים? כי אנחנו מכרנו אותו לעבד. אנחנו מכרנו אותו לעבד. לא המצרים. יהודים, לעבד נמכר יוסף. מגיע יוסף למצרים, והוא מגיע לבית הסוהר. ואז באים שר האופים ושר המשקים וחולמים חלום. נכון? מה הם חולמים? שבעוד 3 ימים קורה להם משהו. יוסף מפרש את החלומות של שניהם ואומר לשר האופים, עוד 3 ימים יום הולדת את פרעה. ובעוד 3 ימים אתה שר המשקים עולה למעלה, אתה שר האופים בעוד 3 ימים פרעה מוריד לך את הראש. נכון? 3 ימים אחר כך יום הולדת את פרעה וכך היה. ויהי מקץ 2 ימים. ופרעה חולם. זאת אומרת, בדיוק 2 אחרי מה שהיה אז. פרעה חולם והוא קורא ליוסף ויוסף מגיע אליו. אז מקץ 2 ימים מה היה? ראש השנה. זאת אומרת ש2 לפני כן מה היה גם כן? ראש השנה. זה בדיוק 2 ימים. זאת אומרת שמתי היה יום הולדת של פרעה? בראש השנה. לא מסובך, נכון? עדות ביוסף סמו בצאתו על ארץ מצרים, זה ותקעו בחודש שופר בכסה ליום חגינו. 2 ימים לפני כן, בראש השנה, עושה פרעה שרואה את עצמו למלך העולם את יום ההולדת שלו. מה עושים ביום הולדת? בלונים. ומחליטים מי מפוצצים ומי לא. כי אני המלך. ואז עומד פרעה ועם האצבע מחליט מי הולך ימינה ומי הולך שמאלה. כי יש בעולם כאלה שמחליטים ככה מי חי ומי מת. הוא פרעה. אם לכם היה משפט אצל פרעה עוד 3 ימים, גם אתם הייתם בלילה חולמים על זה. לא חוכמה גדולה ששר האופים חולמים על זה. וגם לא חוכמה שיוסף ידע שזה קשור לזה. 2 אחר כך יוסף מגיע אליו. ומה יוסף בא לגלות לו? יוסף בא לגלות לו שחבל על הזמן שלך, אתה פשוט מבזבז את הזמן שלך. האלוקים יענה את שלום פרעה. לא אני. אני לא חכם ולא נבון ולא כל מה שאתה מספר. אני כן חכם וכן נבון. אני כל כך חכם ונבון שאני יודע שלא אני אלא אלו אלוקים. זאת חוכמתי. ואני באתי לשחרר אותך ואת העולם ממך. אתה יודע למה? כי היום ראש השנה. ובראש השנה אנחנו רוצים להגיד שהשם מלך, והשם מלך, והשם ימלוך לעולם ועד. זה מה שאנחנו עושים בראש השנה. בראש השנה מפסיקים לשעבד אחד את השני. אני רוצה לטעון שבראש השנה פסקה עבודה מאבותינו במצרים, הכוונה היא יהודים הפסיקו לשעבד את אבותינו במצרים. וביום הכיפורים זה בדיוק אותו סיפור. ביום הכיפורים זה שנת הדרור שבה יהודים מבינים שאי אפשר יותר לשעבד, ויהודים מבינים שאי אפשר יותר להשתעבד. וגם מי שרצו להישאר כי אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא יותר. אתם יודעים איך נראית שנת היובל? שנת הדרור. איך אמר ירמיהו הנביא? קראתי לכם לשלח לדרור, ולא רציתם דרור, אז אני שולח דרור לחרב ולרעב. דרור. הדרור מזכיר לנו חזק חזק את היובל. יש סתירה בפסוקים. הפסוקים אומרים ששנת היובל היא בשנת ה-50, זה ברור. מתי בדיוק מתחילה שנת היובל? מפסוק אחד יוצא שהיא מתחילה מיד בשנת ה-50, בראש השנה. אבל מפסוק אחר יוצא שהמשמעויות המשפטיות של שנת היובל מתחילים ביום כיפור, 10 ימים אחר כך. בואו נראה את זה בפסוקים. מקור 12. וספרת לך 7 שבתות שנים, 7 שנים 7 פעמים. והיו לך ימי 7 שבתות השנים, 9 ו-40 שנה. ואז נגמר 9 ו-40 שנה, נכון? מה עושים? ועברת שופר תרועה בחודש השביעי, בעשור לחודש, ביום הכיפורים, תעבירו שופר בכל ארציכם. וקידשתם את שנת ה-50 שנה, וקראתם דרור בארץ לכל יושבי היובל ילך שתהיה לכם, ושבתם איש של אחוזתו ואיש של משפחתו תשובו. יפה מאוד. אבל לא הבנתי, שנת ה-49 נגמרה מתי? בראש השנה. מה קורה בין ראש השנה ליום כיפור? עשרת ימי תשובה, נכון? אז מה עושים? שתום, יש סמינר יום, הולכים ללמוד. מה, לא? עשרת ימי תשובה, מה עושים? תשובה. תשובה, תשובה, זה מצוין, תשובה. מה עושים? עבדים נשארים לעבוד, צריך תשובה, אתה יודעת איך לעשות תשובה. עבדים נשארים לעבוד אצל אדוניהם או לא? מדין שנת יובל כבר אסור להם. אבל עוד לא הגענו ליום כיפור, וכתוב שרק ביום כיפור בעברת השופר העסק מתרחש. לא, אז איך זה קורה? מסכם הרמב״ם את מה שנאמר בגמרא בראש השנה לדעה שנפסקת להלכה. מקור 13, תילי פלאות. מראש השנה עד יום הכיפורים לא היו עבדים נפטרים לבתיהם. לא היו נפטרים לבתיהם. אבל גם הרי אסור לשעבד כבר, כי יובל התחיל. ולא משתעבדים לאדוניהם. אז מה עושים? ולא השדות חוזרות לבעליהם. אז מה עושים? אלא אוכלים, עבדים, אוכלים ושותים ושמחים, תילי פלאות עכשיו, ועטרותיהם וראשיהם. עניים שבישראל אוכלים ומסיבים. יושבים כל העבדים בכיכרות כיכריסטים. כל העיר מלאה. כל הארץ דגלים דגלים. יושבים עבדים עטרות בראשיהם ואוכלים ושותים ושמחים. ככה נראה עשרת ימי תשובה, פסניש. צורה לזה. ככה יעשו תשובה. כשנגיע ליובל נבין שזה התשובה. אתם מבינים מה היה שם בעשרת ימי תשובה? בראש השנה המלכת את הקודש ברוך הוא באמת אחרי 7 שנים 7 פעמים. עכשיו אתה באמת מבין שהוא מלך. עכשיו לפני שהעבדים חוזרים כל אחד הביתה, שכולם יריחו את החופש. שכולם יראו הייד פארק ענק של חופש. לא הולכים הביתה, לא נשארים בבית האדון. השדות עוד לא חוזרות לבעלים, אבל כבר יוצאות. ואז ביום כיפור מה עושים? תוקעים בשופר. מי תוקע? 2 תקיעות. לא 2, מיליונים. תקיעה אחת של בית הדין. והתקיעה הזאת היא התקיעה הרשמית, התפירה. ובתקיעה הזאת משתחררים כל העבדים, ועוזבים עכשיו לא את הבתים, כמו שהבנתי תמיד, של האדון. כי את זה הם עזבו כבר בראש השנה. עכשיו יוצאים מההנגרים הגדולים שבנו ועשו באוהלים כאלה את כל הפיקניקים, את כל השמח, את כל המימונות האלה. עכשיו יוצאים וחזרים הביתה. זה הצפירה. וחוץ מזה מי עוד תוקע ושופר ביום כיפור? כל אחד ואחד. כל מי שהגיע לחינוך תוקע בשופר. אמרתי, היום אתם נסעתם פעם בירושלים אחרי שביתר ניצחה בגמר? זה התחלה. כולם פיפ חזק יום כיפור. ומסתום עומדים שם וצועקים שבת, ולא עוזר כלום. אתם מבינים למה? כי 50 שנה חיכינו לראות את זה. 50 שנה חיכינו לזה. 50 שנה חיכינו לראות שאין יהודי משעבד יהודי, אין דבר כזה, שקר, זה לא יהיה. אז יוצאים ממצרים. עכשיו אתם מבינים למה יום כיפור הוא זכר ליציאת מצרים? בראש השנה הוא רק הכנה לזה. אז ודאי שזה זכר ליציאת מצרים. פסח זה זכר לזה שהקודש ברוך הוא פסח. בסדר. סוכות זה זכר לזה שהוא הושיב אותנו בסוכות. בסדר. שבועות זה זכר לזה שהיינו בהר סיני. ראש השנה ויום כיפור זה יציאת מצרים. עכשיו יוצאים לחירות. זה יציאת מצרים. בלי סיבה. לא כי פסח. לא כי היינו בהר סיני. לא כי ישבנו בסוכות. כי אנחנו בני חורין. עכשיו יוצאים ממצרים. מה יציאת מצרים? יציאת ישראל מישראל. אין יותר יהודי משעבד יהודי. כשאין יותר יהודי משעבד יהודי, אנחנו יכולים להוות אוטומטית אור לגויים כדי לגלות את זה לכל העולם כולו. אתם שואלים מה מעכב? למה לא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה? כי אם רק פרעה היה משעבד, וכולנו היינו מצליחים להיות מנותקים מזה, אז העסק די רגוע. אז יש פרעה הרשע, ואנחנו לא מושפעים מזה. אבל אנחנו כן מושפעים מזה. ועכשיו הדבר הנורא שאני רוצה לומר. יצאו ממצרים אלה שלא שינו שמם, ולא שינו לשונם, ולא שינו לבושם. זה טוב מאוד. אבל מה עם ההשפעה החברתית? מה עם ההשפעה של האווירה החברתית, המשפטית, הציבורית? בסדר? אז אתה דתי. אז לא שינה שמו, ולא שינה לשונו, ולא שינה לבושו. 100%. עכשיו אתם מבינים למה מתחילה התורה מיד אחרי פרשת יתרו, את פרשת ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, ואתה מצפה שבוואלה המשפטים אשר תשים לפניהם יגידו לך עכשיו, שור, בור, בבא קמא, בבא מציע, שילכו לפי הסדר. במה מתחילים? כי תקנה עבד עברי. כי זה הבסיס לכל. איך אתה תנהג במי שמסכן ננקר מתוך דוחקו? מה יהיה יחסך לחלש? שם מתחיל כל הסיפור, ואלה המשפטים, אז נראה אם יצאת ממצרים. ואם עדיין יש אוזניים ששמעו על הר סיני, כי לי בני ישראל עבדים, ועדיין רוצים להיות עבדים לעבדים, אז כל העולם עוד מעוקב. עד שתהיה שנת דרור. מצוות הסיבה בליל הסדר היא לא רק מצווה על הפרט להסב. היא מצווה על הציבור לדאוג שכל אני מייסב. כי אם יש אני אחד שלא מייסב, אז יכול להיות שאני בליל הסדר צדיק. וזוכר את שמי ואת לשוני ואת לבושי ועוד כל מיני דברים. אבל המלצר שמביא לי את האוכל עובד 24 שעות רצוף ולא מקבל את הכסף שלו. אז אולי ממצרים יצאת, אבל מישראל הוא עוד לא יצא. אז מה שווה המשחק הזה? אז מה עשית? לכן בכל דור ודור חייב אדם להראות את עצמו, אומר הרמב״ם, כאילו הוא יצא בעצמו אתה משעבוד מצרים. איך תראה את עצמך כאילו אתה בעצמך יצאת משעבוד מצרים? תבדוק שהאני מייסב כשהוא אוכל. לא אוכל. זה פרט טכני. מייסב. יראה לך מוזר שאתה צריך לדאוג לו לקרית. יהיה לך הרבה יותר קל נפשית לתת לו פי שתיים כסף, אבל את הקרית להשאיר אצלך. כדי שאתה תהיה זה שמייסב. כשאת זה תשנה, תבין את סוגיית החירות. ערב טוב ומבורך.